שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית הרב והפרופסור, ואתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב, או אז תפרוץ פה חברות נפלאה ביניכם, דו צדדית לבינינו, אנחנו נהנה ואתם תענו גם, והרב אורי שרקי, שלום לך.
שלום לך.
שלום לך פרופסור דן שפטן, והנושא שבשיחתנו היום אני רוצה להעלות, בוא נראה מה כתוב, ובכן, שבוע שעבר הומלך מלך באנגליה, יש קצת בעיות עם זה, הוא כבר היה מלך קודם לכן, הוא הוכתר. אתה אולי תרחיב בעניין הזה, כמעט רק שאני אבין בדיוק את המנגנון שם, את הפרוצס. אבל התחלתי לשאול את עצמי, שמה ואולי הגיע הזמן למלוכה בישראל, ויש אלו שממש מתגעגעים מאוד למלכים, בעיקר למלכים הנפלאים שהתנ"ך מעיד על נפלאותם. זהו, דן שפטן.
אם יש כאלה, הם מטורללים. כל מערכת הערכים שלנו, של בני תרבות, מבוססת על דבר לגמרי אחר, על הלגיטימיות שבאה מבחירת העם. הרי אם אתה מדבר על מלוכה, אתה מדבר על אדם שנבחר על ידי אלוהים. השאלה, מי הכומר או מי הרב או מי הזה שמחליט במה אלוהים בוחר? כי כל הרעיון הזה הוא טוב בתור אתוס, ואני אוהב אותו בתנך וכולי, אבל לבוא היום ולומר, הנה נמליך עלינו מלך כי אלוהים בחר בו, זה נשמע קצת מפוקפק. הרי כל מערכת הערכים הפלורליסטית, כל הדברים שדיברנו עליהם קודם לגבי מוסר במלחמה וכולי, הכל נובע מן המקור האנתרופוצנטרי. כלומר, אתה שם את האדם היחיד במרכז המערכת הערכית שלך, ואתה אומר, מה טוב לבני אדם? אני חושב שקודם כל זה מיעוט מבוטל, שנית זה מיעוט הזוי, שלישית זה מיעוט מטורלל, אבל חוץ מזה הכל בסדר.
יפה. יפה. אוי. טוב, בסדר, אנחנו מדברים על דברים שונים לגמרי. זאת אומרת...
מה שונה? מה?
אני אסביר. הנחת היסוד שבקשת מלך, אני לא יודע אם אנחנו בשלים למלכות או לא, זה לא הנקודה.
רגע, 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 מה אמרת בשלים? כלומר... טוב,
בסדר. בסדר, אני רק אומר שהמושג של מלוכה בתור החלטה של איזה נביא או איזה איש דת, זה ודאי לא המסורת של ההלכה היהודית, ברור. אלא שהמלך הוא נבחר מכוח העם, העם רוצה בשושלת מלוכה או לא רוצה בה, זה כבר החלטה של העם. מה שכן, יש זכות וטו לנביא, אבל לא החלטה במקום העם. יש דבר ידוע, אין ממנים פרנס על הציבור אלא מידת הציבור. אז כך שבעצם שופו של דבר מלוכה או פרלמנט, שניהם הם בעצם בחירה של העם, ואפשר לומר, בשניהם מדובר בהליך דמוקרטי במהותו, מה שהעם בוחר. אלא מה?
אבל אז נגמרת הדמוקרטיה.
לא מדויק.
בעת יבחר המלך.
לא מדויק. לא מדויק. תסתכל בתנך, מי שממליך את המלך הבא, בדרך כלל מקבלים את הבן של המלך הקודם.
נפוטיסטי.
לא, 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 זה לא ככה. יש עם הארץ, יש איזה גוף שקוראים לו עם הארץ.
שזה לא עם הארץ שאנחנו
היום... לא, לא, זה לא עם הארץ שלא מבין כלום. עם הארץ, אלה הם נציגי הציבור. והם מחליטים אם המלך הבא ראוי למלכות או לא. עכשיו...
תן לי דוגמה מתי הם החליטו לא.
למשל...
לא פילוג הממלכה, או הממלכות, היו כמה פילוג.
כן, למשל, אחרי יואש. כן? אז העמידו... עם הארץ העמיד את המציאה. כן? יכלו לא להעמיד אותו. אותו דבר לגבי יושיהו. כן? כלומר, יש לנו דוגמאות שהעם מעורב בהליך. עכשיו, זה שההליך הוא הליך מלוכני או לא מלוכני, זה החלטה של הציבור, של התרבות הפוליטית של אותו זמן.
האם אני צודק, אורי, סליחה שאני אפסיק אותך, שכבר בתורה, ככה על פי זיכרוני, שאני לא זוכר את הניסוח המדויק שבתורה, העניין של המלך הוא לבחירת העם, אני
נכון,
צודק,
ואמרת,
זה לא ציווי.
יש על זה ויכוחים, אבל בסופו של דבר,
אבל יש,
גם מי שרואה בהעמדת מלך מצווה, מבין שצריכה להיות איזושהי בשילות פוליטית, של התרבות הפוליטית של אותו זמן. הרי זה מה שנאמר, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אומר הנציב מוולוז'ין, דבר מאוד יפה, הוא דבר בתקופה שהייתה תסיסה מהפכנית בכל אירופה, במיוחד נגד השלטון הצריסטי. כן, כן, סוף המאה ה-19. אז הוא אומר לך שהמלכת מלך היא פונקציה של התרבות הפוליטית של אותו זמן. אם אתה רואה שהמדינות שיש להן מלך מתנהגות בסדר יותר תקין מאשר אלה שלא, אז זה הזמן לשים מלך. כלומר, בסופו של דבר אין משטר פוליטי שבאופן מוחלט כולו יתרונות, או במשטר אחר שכולו חסרונות. אני חושב שכבר אריסטו לימד את זה. כל שיטה פוליטית, מגיע איזה זמן שבו החסרונות של השיטה
גוברים
על היתרונות, ואז עוברים למשטר אחר. בסופו של דבר, לא הייתי מקדש שום משטר. מלוכה, זה יכול להיות נחמד, תלוי על איזה מלוכה מדובר, לאו דווקא מלוכה אבסולוטית, היום המלוכה דווקא באנגליה היא מלוכה ייצוגית, ודווקא העם הבריטי מעוניין בזה, למרות כל העלות, כל מה שזה עולה. זה חלק מהסמלים.
רק הערה קטנה בעניין עולה, מסתבר כנראה על פי מה שאני ניזון, דן יאשר או לא, שזה מכניס הרבה מאוד כסף.
יכול להיות שזה גם מכניס הרבה
כסף. זה עסקה מוצלחת מבחינת הבריטים. אני אומר דבר נכון, דן? לגבי הבריטים?
אינני יודע, לא מכיר את המספרים.
להיות הספק של המלך זה גם שווה משהו.
דברו ביניכם.
תראה, מה שאורי אומר זה לקרוא לאדם שנבחר בשם מלך, אין לי בעיה. כי אם יש כל המערכת של האיזונים והבלמים והבחירות החופשיות וכו', ובסוף קוראים לזה מלך או נשיא או ראש ממשלה או שמי גגל, לא מעניין אותי. זה באמת עניין מאוד משני. אבל אם מדברים על מלך, יש לזה היסטוריה מסוימת. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על מה שקרה מאז תקופת הרנסנס, אנחנו בנינו מערכת יותר יעילה של live and let live, מאשר מה שהיה קיים בתקופת המלוכה. מה שקיים באנגליה זה שריד של תקופה מוקדמת, ששימרו אותו למטרות ייצוגיות וכולי, וזה בסדר, אבל למה לי לשמר משהו שלא היה קיים מלכתחילה בתוך המערכת הישראלית? יש לנו מערכת פה של בחירות, שלכל האנשים בעם יש זכות בחירה, ויש מערכת שבה נבחרים חברי כנסת, והם בוחרים ממשלה וכולי. אינני חושב שיש לזה צורך. עכשיו, אם באים אנשים ורוצים לעורר געגועים לתקופת בית המקדש, וגם רוצים באותה הזדמנות להחריב את המבנים על הר הבית ולבנות את הדבר הזה, אלה מדברים על מלוכה במונחים המסורתיים של המושג. ואת זה אני בוודאי לא מקבל.
מה הקשר בין מלוכה לבין בית המקדש?
לא, אני אומר, אלה שמדברים על זה, לעתים קרובות יש להם גם קשר אל העניין השני.
אל תעשה המלגן.
זה קו-אקסידנט. אבל בעיניי, אלא אם כן מדובר במשהו סמנטי. לא אכפת לי שלראש הממשלה יקראו מלך.
האם אתה מודע לכך שבעולם התרבותי הכללי, שהוא בסופו של דבר יורשתה של הנצרות בסופו של דבר, המשמעות של שושלת בית דוד היא עם קונוטציות מאוד משמעותיות מבחינה תיאולוגית. כן? והמשמעות של מדינת ישראל שמשיבה את מלכות בית דוד, זה דבר שהוא מהווה מהפכה תיאולוגית בעולם כולו, ומהדהד עמוק מאוד בתת מודע הקולקטיבית. לא הייתי מזלזל בדבר הזה.
כן, אבל תראה, שנייה דן, וכשאתה אומר, במחילה, וכשאתה אומר מלכי בית דוד, אתה קפץ על משהו שמיד מתבקש. אחד, האם אתה חפץ בזה, בתוך התיאולוגיה שלך? שתיים, איך אנחנו כאן ניגש לדבר הזה שנקרא בית דוד? אם אתה תגיד, כן, אני רוצה בזה, ומחר בבוקר אני מוכן להתחיל את התהליך.
כן, אני לא רוצה בזה, ואני אגיד לך גם מדוע.
אתה לא רוצה בחידוש המלוכה?
רגע. אם אני אגיד לך בעד מה אני לא אובן על ידי רוב הצופים.
אז תגיד לי בכל זאת, אני אבין.
כן, אני חושב שהמלכות היא, אפשר לומר, כלי של הופעת הקשר בין המדינה לבין אלוהים. עכשיו, אופן התפקוד של המלוכה, אני בעד שהוא יהיה דמוקרטי לחלוטין.
איך זה?
זה פשוט מאוד. בגלל מהי הדמוקרטיה? מהי המהפכה הצרפתית? מי עשה את המהפכה הצרפתית? המלך. זאת הייתה החלטה של לואי ה-16. זאת אומרת שבסופו של דבר, הצלת הסמכויות של הריבון מאישיות אחת לגוף נבחר, זה דבר שהוא בהחלט קביל, גם מבחינה משפטית וגם מבחינה הלכתית. כך שאני לא רואה בזה כל בעיה.
כלומר, אתה רואה לנגד עיניך מלכות, אבל המלך הוא חסר סמכויות ושאפשר גם להסיר אותו בכל רגע אם הוא יסרב דרכו.
זה תמיד היה, זה תמיד היה.
איפה היה? תראה את מלכי ישראל.
מה, עתליה? שמעת על עתליה?
אני שמעתי היטב, אבל היא גם הלכה 6 או 8 שנים והיא הייתה רוצחת מנובלת.
כן, לא נכון, אבל היא השתמשה בכוח. אבל זה לא בגלל שהייתה מלכה, אלא בגלל שהשתמשה בכוח. היא הייתה מלכה לא לגיטימית.
אתה זוכר את הסיפור שם, שהיא הצליחה לשלוט כל זמן שהצאצא שנשאר,
כן, בדוד, נכון, עוד היה ינוקה.
כן, אבל כנראה שגם הקהילה הבינלאומית דאז, מלך צור ומלך ישראל וכו', גם כן עזרו לדבר הזה. כלומר, זו סיטואציה מאוד ייחודית.
כי זה היה משפחתה.
בדיוק, ולכן זה לא בדיוק, הייתי אומר, בגלל אופי המשטר, אלא בגלל אופי הכוחות שעמדו אז במזרח התיכון. כך שאינני מודאג ממלוכה, אני חושב אפילו יש משהו ייצוגי בדבר הזה, שמייצג הגשמת המיתוס או האתוס העברי לדורותיו, התנכי, ולכן אני חושב שזה כן חשוב שתקום מלכות מבית דוד.
ואיזה סמכות כן יהיה לאותו מלך? ימת קצת סמכויות מוחדות, למשל.
מעין הסמכויות שיש היום לבגץ לפסול חוקים. זאת אומרת...
בידי אדם אחד אתה רוצה להשאיר את זה?
לא, דווקא יכול להיות.
שלרוב הוא גם היה מושחת בהיסטוריה לפחות.
ככה אתה מדבר על נשיא בית המשפט העליון?
לא, ככה אני מדבר עכשיו... על המושחתים שהיו פעם.
הבנת אותי. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה שבסופו של דבר, יש תמיד בכל... עולם חוקתי, יש שם איזה רגולטור שיכול להתערב לפעמים בשאלות עקרוניות. וזה מה שמצופה מן המלך. אגב, המלך לא עובד לבד. כן, בעיקרון, גם הנביאים איתו, גם הסנהדרין איתו, וכו', גם היועצים.
טוב, אין מלך לא עובד. רק אני רוצה לסכם את דבריך, ודן, תגיד, אתה רואה מלך לנגד עיניך, אבל לא המלכים האבסולוטים כפי שהיה בעבר.
כפי שהיה אלא... בצרפת, כן, נכון.
כפי שהיה מלכי ישראל.
מלכי ישראל
לא היה מודל אחר.
לא, תראה בדיוק מה אומרת איזבל לאחאב. אחאב נופל למשכב בדיכאון בגלל שהוא לא יכול לקנות את הגינה של השכן שלו. ואז היא אומרת לו, ככה מולכים? אני אראה לך מה זה למלוך. בסדר, אז אתה רואה שאפילו מלכי ישראל הצפוניים, שהנביאים כל כך מדברים נגדם, גם הם מוגבלים.
פעם ראשונה שאני שומע ממך דברים בזכותו של אחאב. כן, דן.
אני חושב שההצעה הזאת היא או חסרת משמעות או מסוכנת. אם היא רק, בוא נקרא לזה מלך, אבל זה ייבחר על ידי העם ויהיו איזונים ובלמים וכולי, אז זה חסר משמעות, אז זה עניין סמנטי.
או סמלי.
או סמלי. ואם יש, חוזרים אל המהות, אז זה מסוכן. עם כל הכבוד לבית דוד, כן? אני לא הייתי רוצה מישהו שישאר בתפקידו, גם אחרי שהוא לוקח את בעלה של האישה שהוא חשק בה, ושולח אותו אל מול המלחמה הקשה, כדי שיהרג, כדי שהוא יוכל לקרב.
אלא אם כן יעשה תשובה.
מה? את הבעל.
אלא אם כן יעשה תשובה.
תשמע, מה זה יעשה תשובה?
ישלם חובו לחברה.
מה זה?
שישלם
חובו לחברה, קודם כל שלא יהיה מלך. כן? ושנית, שהמשיח לא יבוא מחלציו. כן? זה בכלל דבר מורכב בעניין הזה. אנחנו יכולים גם להחזיר את העבדות, זה גם כן, אתה יודע, זה מסורתי, וגם לאברהם היהודה, וגם להחזיר את האפשרות של כמה נשים ופוליגמיה בכלל, זה אני מציע לעזוב את זה שוב, כי או שזה חסר משמעות, או שזה מסוכן.
לסיכום, משפטי סיכום.
טוב, אנחנו...
אני את שלי כבר סיכמתי.
גם אני.
זהו, סגרנו את הנושא? כן. אוקיי. אני רק רוצה בכל זאת לשאול שאלה אותך, אורי. אתה דיברת על זה שהחברה, העם עדיין אינם, החברה איננה בשלה לעניין הזה. השתמשת עם הביטוי הזה. אתה יכול להגיד לי מה זה נקרא אינם בשלים, ומתי או באיזה תצורה הם כן יהיו בשלים, ואז נראה אם אתה גמרת אצלך.
משום... לא בשל, הכוונה היא שהתרבות הפוליטית איננה מסכימה עם המלוכה. ולכן אתה לא יכול לכפות איזה משטר כלשהו שהעם איננו מעוניין בו.
לא התפתחות רוחנית וכיוצא באלה.
לא, לא קשור לזה בכלל.
טוב, אז אם כך באמת סיכמנו את הדברים, אני מודה מאוד לכם, הפרופסור דן שפטן, מודה לך הרב אורי שרקי, ואתם גבירותיי ורבותיי, צפו בנו ביוטיוב. כשתצפו בנו, אנחנו נהיה חברים. אתם שלנו, אנחנו שלכם. טוב לכל עם ישראל. זהו זה. תודה רבה, שלום, ביי ביי ולהתראות.